ג' עמוד א', שורה שלישית מלמעלה. מסייע לריש לקיש. כדי להבין היטב את הדברים, אנחנו צריכים לרגע לחזור פה לברייתא. בדף ב' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, בסוף השורה, הברייתא מדברת במקרה של הנותן לו בקבלה. יש לפנינו יהודי, והיהודי הזה מסר בהמה לנוכרי במטרה שהנוכרי יטפל בה, והתמורה שהוא מקבל זה חלק בוולדות. בא רב יהודה ואומר שהפעולה הזאת היא, אף על פי שאין לו רשאי, אנחנו נגד. חז"ל באו ואמרו שאסור למכור בהמה גסה לעובד כוכבים, ולכן אנחנו בעיקרון גם נגד המסירה הזאת שהוא מוסר לעובד כוכבים, שבסופו של דבר הוא יקבל מתוך זה ולדות. אבל המציאות היא שיש פה עכשיו שותף עובד כוכבים. התוצאה, קונסים אותו עד עשרה בדמיו. א', רבנן קנסו אותו לבוא ולפדות את העובר. כמה תשלם? עד עשרה בדמיו, פי עשר. כנס נוסף, ונותן כל דמיו לכהן, אפילו שבעצם רק החלק של הישראל זה החלק של קדוש בקדושת בכורה. אז הייתי אומר שהוא צריך לתת רק את חלקו. החלק מהכנס זה כשגם את החלק של העובד כוכבים הוא צריך לשלם. וחכמים אומרים
שווי של העובר,
שווי עובר
פי 10, שווי עובר
לא,
פי 10?
זה חלק אחד, זה לבדות את העובר עד פי 10. חלק שני, יש פה עכשיו בכור שצריך לתת אותו לכהן. אז את החלק של הישראל אני מבין, קדוש בקדושת בכורה, ומה עם החלק של הגוי? גם את זה הוא צריך לשלם לכהן. זה כנף, רבנן. והחכמים אומרים, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע פטורה מן הבכורה. רבנן לא חולקים עם רב יהודה על החלק של קונסים אותו עד פי עשר. על מה שאתה בא ואומר שעכשיו אני נוהג בו כמו קדושת בכורה וצריך לתת את זה לכהן, זה חכמים לא מקבלים. ולמה? כי יש פה יד עובד כוכבים באמצע. וכשיש יד עובד כוכבים באמצע, אז עוד אנחנו נראה מה יסוד המחלוקת, אבל בכזה מקרה אין קדושת בכורה. אומרת הגמרא, הדין הזה של קונסים מסייע לריש לקיש, דאמר ריש לקיש, המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, קונסים אותו עד עשרה בדמיה. הנה אנחנו מוצאים גם אצלנו את הלשון של קונסים, כמו שריש לקיש בעצם בא ומשתמש בנוסח של קונסים. והשאלה שעומדת בפנינו, דווקא או לאו דווקא. כשאני אומר עד עשרה, זה בדווקא, ורשי בפירוש הראשון שלו, בדיבור המתחיל עולב דווקא, אומר רשי, זה לא קנסין עלי כולהי. האם זה באמת עד פי עשר, או לא הכוונה עד פי עשר, זה גוזמה. אלא הכוונה היא, אנחנו אומרים לו, אתה לא יכול להסתפק במחיר הרגיל. אתה צריך לעשות השתדלות מעבר למחיר הרגיל, כדי להוציא את הוולד הזה מיד העובד כוכבים. הראשונים, במיוחד בגיטין, בממדלת שם, התופות, הרשבה ועוד, וזה גם נמצא אצלנו פה בשיטה מקובצת, בשיטה הראשון פה בעמוד, הם מתקשים מאוד בגישה הזאת של רש"י. ועיקר הקושייה זה בגלל שא', אז אין פה הגדרה, אז כמה אני צריך להשקיע? לא מבואר פה סכום. אבל יותר מזה, לא רק שאני לא יודע כמה, אז בעצם מה שכתוב עד עשרה, זה בכלל מטבע שלא קיים. אז למה זה הלשון עד עשרה כאשר לא קיים כזה מושג עד עשרה? ככה מביא השיטה מקובצת בשורה הרביעית שלו. ולא נראה, דאין נסתפק ימרינן, דאיך נסתפק ימרינן לאו דווקא, דלא קנזינה לכולי העדים, כן, עד הקטני עד עשרה, לאיתה. אחרי זה הוא שואל מההמשך מה שנמצא מיד לגבי עבד. ולכן הם לומדים, וכך רוב הראשונים לוקטים כמו שרשי מביא בפירוש השני שלו, ורשי אומר, אין עמי, פי מהכי קמפין עליי, אם אין העובד כוכבים מתרצה בכך. זאת אומרת, שאלת הגמרא הייתה עד עשרה, אבל אחרי עשרה אני כבר לא כונס אותך, או אתה צריך לדאוג שזה יבוא ליד הישראל. אז אם הוא ידרוש עכשיו פי 30, אז תן לו פי 30, ואם הוא ידרוש פי 100, ואת אתה תדאג, כמה שזה עולה זה עולה, ועד עשרה זה ביטוי, עד עשרה זה כמו שהרבה פעמים הגמרא שרוצה לדון על משהו, חמישה, חמישה זה חמישה אחים וכולי, תמיד מדברים על חמישה. כשהגמרא רוצה לדבר על דבר לזמן מרובה, הגמרא בגיטין, כפתת ועוד, אנחנו מוצאים גם את הלשון, עשר שנים, עשר זה זמן רב, עשרה ימים, מכאן ועד עשרה ימים, לשון שם בגמרא. אז גם פה עד 10, זאת אומרת ללא גבולות. לכן אמרתי, אלמלא הראשונים זה היה כך, אבל בראשונים רואים שזה, יש פה שתי לשונות. אני גם כך בהתחלה חשבתי שרשי היינה מזה הסבר נוסף בפירוש הראשון. למעשה אומרת הגמרא תשמא, דאמר רבי שמעון בן לוי, שמה בגיטין, באותו מקום שמופיע ריש לקיש, בממדלד, יש שם סוגיה שלמה שהגמרא עוסקת בענייני עבדים. ושם אומרת הגמרא, ואמר רבי שמעון בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, קונסים אותו עד מעד בדמיו. אסור לישראל למכור את העבד כנעני שלו לעובד כוכבים. צריך לזכור, עובד כוכבים, כשאני מדבר על עבד, מה שנקרא עבד כנעני, זה לא אופר. עבד כנעני זה לא שאני הלכתי ולקחתי עכשיו עובד זר, מה שאנחנו קוראים היום, והבאתי אותו הביתה והוא עובד אצל הישראל, אז יש לו שם של עבד כנעני, בכלל לא. עבד כנעני פירושו של דבר אחד שקנו אותו, והוא נימול וטבל לשם עבדות. ברגע שהוא נימול וטבל לשם עבדות, הוא מקבל שם של עבד כנעני שחייב במצוות כמו אישה. ולכן אם אתה מוכר אותו לעובד כוכבים ובעצם אתה מפסיד אותו מהמצוות, אז על זה אנחנו באים ואומרים שכנסו אותו, וזה הלשון של רבי שמעון בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, כונסים אותו עד מאה בדמיו. ורש"י רוצה לומר שההוכחה של הגמרא שזה בדווקא. כי אם זה לא היה בדווקא, אז תשתמש תמיד במטבע לשון או עד 10 או עד 100. למה פעם משתמשים בלשון עד 10 ופעם עד 100? זאת אומרת שאני בדווקא מתכוון עד 10 ולא יותר, וכשמדובר בעבד אני אומר עד 100 ולא יותר. אומרת הגמרא, לא, זה לא הכרח. אפשר באמת שלגבי בהמה זה לאו דווקא. שאני עבד, דכל יומה ויומה מפקלי ממצוות. בעבד זה הגדרה לגמרי אחרת. כתוב פה דבר כזה. יש פה עכשיו מצב של העבד, והעבד הזה בעצם מה קרה? היה לנו מצב שעד עכשיו בעצם ניקח לרגע את הבהמה ואז נבין מה אנחנו רוצים בעבד. גם לאותם ראשונים שלומדים שבבהמה יש הפקעה ממצוות, כי הבהמה הזאת עד היום שהייתה שובטת בשבת, ועכשיו שאתה מוכר אותה לגוי אתה מפסיד לה את השביטה של שבת. אז זה פעם אחת. אבל באותו רגע שזה שייך לגוי, אז היא כבר לא מחויבת בשביטה. כי ישראל מצווה על שביטת בהמתו, גוי לא מצווה על שביטת בהמתו. עבד זה מציאות, הוא עבד כנעני. גם כשמכרת אותו לגוי הוא נשאר עבד כנעני. הוא הרי נימול והוא טבע לשם עבדות. אז כל שעה ושעה שהוא נמצא בבית הנוכרי ולא מקיים את המצוות, אתה מפקיע אותו מהמצוות. פה זה כנס כזה שאמרנו עד 100. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואיקא דאמרי, אמר ריש לקיש, המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, קונסים אותו עד 100 בדמיה. אדם שמוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, קודם ראינו ריש לקיש אמר עד 10 בדמיה. פה ריש לקיש אומר עד 100 בדמיה. תנן ומאידך למדנו בברייתא, והנותן לו בקבלנות, אנחנו מכירים, זה הברייתא שראינו בדף בית עמוד בית למטה. אף על פי שאינו רשאי, קונסים אותו עד 10 בדמיה. אז הנה אני רואה, או הגרסה צריכה להיות בדמיו, כי אנחנו מדברים על העובר, אבל בכל אופן אני רואה שהברייתא מדברת עד 10. אז איך בא פתאום ריש לקיש ומדבר נגד ברייתא ואומר עד 100? אומרת הגמרא, זה לא קושייה. מחירה פסקה מיני, קבלנות לא פסקה מיני. כשאנחנו באים ועוסקים לגבי מחירה, מחירה זה מנתק אותו מיד הישראל. מה קרה? לקחתי בהמה, הוצאתי מישראל, מסרתי אותה עכשיו לרשות אחרת. שם אני אומר עד 100. כשאני בא לדון לגבי קבלנות, הברייתא, הבהמה, הגוף נשאר של ישראל. השימושים, הטיפול נעשה אצל הנוכרי. בבלדות העתידיים אנחנו נותנים חלק לנוכרי. שם אני מסתפק עד 10. ושוב שואלת הגמרא, דווקא או לאו דווקא? אומרת הגמרא, תשמא דאמר רבי שמעון בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, קונסים אותו עד 10 בדמיו. קודם היה לנו את רבי שמעון בן לוי שאמר עד 100. והגרסה של האיקא דאמרי, שרבי שמעון בן לוי מדבר עד 10. מבינה הגמרא שזה לא יכול להיות דווקא. לא יעלה על הדעת לבוא ולומר שההגדרה כשאני מדבר לגבי עובד כוכבים, זה הגדרה יותר קשה ממה שאני מדבר על מוכר בהמה לעובד כוכבים. המוכר בהמה עד 100. וכשאני מדבר על מוכר את העבד שחייב במצוות, ואני מפסיד אותו מן המצוות, אני מדבר עד עשרה. שאני עבד, דלא הדר לי. רוצה הגמרא לבוא ולחלק. יש גמרא בממגימל, בגיטין. הגמרא אומרת, המוכר עבדו לעובד כוכבים, הדין הוא שהוא חייב לבוא ולשחרר, זאת אומרת, חייב לפדות אותו, קונסים אותו, ובנוסף, חייב לשחרר. זאת אומרת, הוא לא חוזר להיות עכשיו תחת רשות הישראל, אלא הוא יוצא לחורים. וחלק מהכנף. ומכיוון שכן, אז אני מבין ששם אני מדבר עד עשרה. כי הרי אחרי הכל הוא לא מקבל את העבד חזרה הביתה. אבל בבהמה, שהוא מקבל את הבהמה חזרה הביתה, שם אני אומר עד מאה. אומרת על זה הגמרא.
אז מהערך של השווי.
אומרת הגמרא, בהמה מה הייתה מה? משום דקהדרה לי. אז נכנסת פייחה. מה אתה טוען? שההבדל בעצם בין בהמה לעבד, שאת הבהמה הוא מקבל. זאת אומרת שבעצם כמה הפרש שיש לי בין עבד לבהמה, שבבהמה יש לי פעם אחת נוספת. אז עד עשרה ועד 11, עד 100 ו-101, אבל מה פתאום זה 10 וזה 100? זה לא הולך. אלא, חוזרת בה הגמרה. עבד מילתא דלא שכיחא וכל מילתא דלא שכיחא לא גזרו ברבנן. שישראל ימכור את העבד כנעני שלו לעובד כוכבים זה לא מצוי. שם דיברנו עד עשרה. כנפנו אותו, כי אסור למכור לעובד כוכבים. אבל לא ראינו מקום לבוא ולעשות את הכנף החמור הזה עד 100. אבל לגבי בהמה שזה מעשים שבכל יום, ומצוי שישראל ימכור בהמה גסה לעובד כוכבים, והרי אנחנו לא רוצים את זה, שם באנו ועשינו תקנה קיצונית, כנפנו אותו עד 100. זה לא סותר שעדיין יכול להיות שזה דווקא או לאו דווקא. תשובה לשאלה לא קיבלנו.
לא פשט.
לא פשטנו. והחכמים אומרים, והחכמים אומרים, כל זמן שיד העובד כוכבים, זה היה החלק הרי הנוסף בברייתא, המחלוקת רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה בא ואומר שאנחנו רואים את הבהמה הזאת גם כשיש פה חלק של עובד כוכבים, רואים את החלק של הישראל כישראל, רואים את החלק של העובד כוכבים כעובד כוכבים, וחכמים אומרים כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע, אז אין בכלל קדושת בכורה. לאור זה באה הגמרא ואומרת, וחכמים אומרים כל זמן שיד העובד כוכבים, אמר רבי יהושע, מה יסוד המחלוקת של בין רבי יהודה לחכמים? ושניהם מקרא אחד דרשו. שניהם מקרא אחד דרשו. כתוב בפסוק, כל בכור. זה מופיע לנו, כי לי כל בכור ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור, או שזה מתייחס לקדש לי כל בכור, אבל הפסוק משתמש בלשון כל בכור. רבנן סברי, לו יצויר, והתורה הייתה כותבת רק בכור, בלי כל, מקצת בכור משמע. בכור פירושו של דבר שיש לישראל חלק בבהמה. חלק כלשהו. ועל סמך החלק כלשהו, אנחנו באים ואומרים ש... הדין שלו, כיוון שיש פה חלק ששייך לישראל, לכן אנחנו באים ואומרים שחל על החלק הזה קדושת בכורה. כתב רחמנה כל, לכן באה תורה והוסיפה ואמרה כל, עד דאיקה כולי, אני לא מסתפק במה שיש, אני רוצה שהכל יהיה. ורבי יהודה סבר, בכור, כולי בכור משמע. כשאני מדבר על בכור, הכוונה היא, שבכור צריך שכל הבכור כולו יהיה שייך לישראל ואז חלה עליו קדושת בכורה. כתב רחמנה כל דאפילו כל דהו. וכיוון שאפילו כל דהו, אז החלק הזה ששייך לישראל יש עליו קדושת בכורה, והחלק הזה הוא ייתן את הממון לכהן. החלק של הגוי אין עליו קדושת בכורה. אי בעיתה מה אומרת הגמרא, ויש אפשרות נוספת לקיים את המחלוקת, דכולי עלמא בכור רובה משמע. כשאני אומר בכור, הכוונה היא באמת לרובה. ולמה? כי יש לנו בעצם הגדרה שאנחנו אומרים, רובו ככולו. אז סתם שהתורה אומרת מונח של בכור, זה כמו בכל התורה, רובו ככולו. אז אם הרוב שייך לישראל, יש על זה קדושת בכורה, ואם הרוב לא שייך לישראל, אין על זה קדושת בכורה. מר סבר, לאור זה, באים חכמים ואומרים, כל משמע למילוי יעתה. זה בא לומר שאני לא נוהג כמו בכל התורה ומסתפק בכל, אלא אני רוצה שיהיה פה עכשיו את הכל דהיינו 100% ישראל. ולכן אומרים חכמים, כל זמן שיד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה. ומר סבר לגירוי העתה. בא רבי יהודה ואומר, אנחנו מגרעים. מה זה אומר אנחנו מגרעים? הכל בא ואומר, אני לא צריך שיהיה רוב. גם אם יש משהו ששייך לעובד כוכבים, כלשון חכמים, עם יד כוכבים באמצע, אם יש פה חלק ששייך לנוכרי, כבר אין על זה קדושת בכורה. לאור זה שואלת הגמרא, מה שחכמים בעצם אומרים, שבעצם אם יש פה יד עובד כוכבים באמצע, פטורה מן הבכורה. וכמה תהיה שותפות של עובד כוכבים ותהיה פטורה מן הבכורה? תן לי שיעור, כמה זה ההגדרה שעל זה אני פותר מן הבכורה? אמר אפונה, אפילו אוזנו. גם אם יש פה חלק של האוזן, זה מספיק. יש פה דיון, האם שאני אומר אפילו אוזנו, הכוונה היא אפילו משהו. משהו זה ביטוי באוזן, גם משהו מהאוזן. זה כבר סיבה לבטל מנו קדושת בכורה, על יבד חכמים, יד עובד כוכבים באמצע. או אוזן זה בדווקא אוזן. אוזן, כשבהמה חסרת אוזן, היא לא עולה על גבי מזבח. אז דבר כזה, זה אומנם לא דבר שהנשמה תלויה בו, אבל הוא לא ראוי למזבח, זה נקרא יד עובד כוכבים באמצע. אבל אם יהיה פה חלק כזה שלא מפריע למזבח, זה לא נקרא יד עובד כוכבים באמצע. מתקיף לרב נחמן ולימה שקיל אוזנך וזיל. שואל רב נחמן, אם ככה יאמר לו הכהן לגוי, קח את האוזן שלך, אין בעיה, קח את האוזן. אז מה יש פה עכשיו? בהמה בלי אוזן, מה הדין של בהמה בלי אוזן? זה בכור בעל מום. מה הדין של בכור בעל מום? שייך לכהן, רק לא עולה על גבי מזבח. אז למה שאני אמר שלא יהיה בזה קדושת בכורה? שהוא ייקח את האוזן, ואני מבחינתי אנהג בזה כבכור בעל מום. ולכן איתמר, לאור זה רוצה הגמרא לומר שדנו בישיבה, כאשר רב חיסדא אמר דבר שאוסר אותו נבלה. מה ההגדרה? דבר כזה, איבר כזה, אם שייך לנוכרי, שהאיבר הזה עושה אותו נבלה, זוהי ההגדרה שעליה אנחנו באים ואומרים שיד עובד כוכבים באמצע. ורשי מביא כדוגמה שיש חלק ועובד כוכבים בוושת או בגרגרת שלו. אויל וחיותי ביד עובד כוכבים, חשיב כמן דהה וכולי דעובד כוכבים. הרשי הזה הוא יסודי. בגלל שזה עבר שיש בו חיות, אז אני רואה את כל הבהמה כשל עובד כוכבים. אז עם כל הבהמה של העובד כוכבים, אבל פה צד בכורה. מידך ורב אמר, דבר שעושה אותו טרפה. אני לא צריך שהעובד כוכבים יחזיק דבר שעושה אותו נבלה, אלא איבר כבה שעושה אותו טרפה, כמו נחתכו רגליה מן הרכובה ולמטה. אם הרגליים, החלק מן הרכובה שייך לגוי, זה כבר סיבה שלא יחול עליו קדושת בכורה, כי זה נידון שכולו של העובד כוכבים. מבארת הגמרא במאי כמפלגי, מה המחלוקת של רב חיסדא ורבה? בטרפה חיה, היה לנו סוגיה בחולין בממבר. האם טרפה חיה? וכבר ביארנו, אין מחלוקת במציאות. רוב בהמות כשיש בהם את אחד מסימני הטרפה לא חיים י' ב' חודש. מיעוט בהמות כשיש בהם את הסימני הטרפה האלה יכולים לחיות. האם אני חושש לרוב או חושש למיעוט? וזה המחלוקת. למען דאמר דבר שעושה אותו טרפה רבה, כספר, טרפה אינה חיה. ומכיוון שטרפה אינה חיה, אז זה דבר שהנשמה תלויה בו. אז אם היא אינה חיה, אז זה לא נקרא שייך לישראל, זה כולו של עובד כוכבים, ולכן אין בו קדושת בכורה. ולמאן דאמר, דהיינו רב חיסדא דבר שעושה אותו נבלה, אבל טרפה חיה. אז לכן, טרפה זה לא סיבה להחשיב אותו כולו כל עובד כוכבים, זה לא מוציא ממנו קדושת בכורה. אבל אם יש פה דבר של איבר של נבלה, זה לא חי, זה נחשב כולו של עובד כוכבים, אין בזה קדושת בכורה. אמרו הרבנן, כמי דרב פאפה, הדר אבונה, ורב חיסדא ורבה לא פליגי. דהיינו רבונה שאמר אובן, ורב חיסדא ורבה שדיברו על טרפה ונבלה, ותוספות מדגיש, ודאי שרב חיסדא ורבה נחלקו ביניהם. ביארנו עכשיו במאי כמי פליגי. אבל רב הונה שמדבר על אוזן לא חולק איתם. ולמה? הבו, הבאימו. אם הנידון זה בבכור, אז אם האוזן שייכת לעובד כוכבים, אין עליו קדושת בכורה. מה שרב חיסדא ורבה דיברו על נבלה וטרפה, זה מדובר באימא. אם באימא יש איבר כזה של נבלה או איבר שעושה אותו טרפה, שם אני אומר לו נוהג בבן קדושת בכורה. אמר לו רב פאפה, מה ישנה בו? למה אצלו אוזן זה כבר סיבה מספקת? דבאינן כל בכור וליקה, כי התורה אמרה כל וזה לא כל, זה לא כל בכור. ככה הסברנו. כל זה שיהיה כולו שייך לישראל. אם עונה מבינן כל מקנחה תזכר ולעיקה, גם פה אומרת התורה כל מקנחה. אז צריך שכל הבקנה, כל הבמה שייכת לישראל, ולא כל האמא של הישראל, ולכן חוזרת הגמרא, אלא לא שנה. ודאי שיש מחלוקת בין רבונה לרב חיסדא ורבא. רבונה בא ואומר, אם יש אוזן ששייכת לעובד כוכבים, בין בבלד, בבכור, בין בהם, זה סיבה מספקת בשביל לבוא ולנהוג בו עכשיו כדבר שאינו בכור. למה היד עובד כוכבים באמצע? כמובן הכל עליבא דחכמים. רבא ורב חיסדא תולים את זה בדבר שטרפה או נבלה. מה תקיף לאמר ברבא אשי? מה ישנה מנפלים? תאמר לי בבקשה. אדם בעצם בא ואומר, אוזן, או אפילו אם אתה מגדיר את זה בהגדרה של נבלה, טרפה, איבר כזה שעושה נבלה, איבר שעושה טרפה, אז בעצם אתה בא ואומר שאת החיות זה נוטל ממנו. תגיד לי, מה הדין לגבי נפל? נפל בבהמה פרושה דבר, בהמה שממליטה את הבן הזכר הראשון, מת. או מת תוך 7 ימים, כי זה ההבדל בנפל באדם לנפל בבהמה. באדם זה 30 יום. בבהמה 7 ימים יהיה תחת אמו, ההגדרה של נפל זה 7 ימים. דאף על גב דלב, בני חיות ענינו, קאצ'י, ובכל זאת זה קדוש. דאמר מר, פטר שגר בהמה. אז הלשון שגר זה פעמיים סגול. אבל אנחנו גם קוראים את זה סגול וקמץ. שגר בבהמה. ורש"י מסביר, שורה ראשונה מהבינוניות, שגר בבהמה, שגר במאי בהמה שעדיין לא הגיע זמנו לצאת. אז מה הדין שלו? אם לא הגיע זמנו לצאת, יש לו דין של קדושת בכורה. לשון אחר, שגר בהמה, בהיינו, שבהמה משגרת ומשלכת, לשון של שילוח, של שיגור, על מאף על גב דלב בני חיות ענינו, קאצ'י. החנמי, אינמי, הבלילו, ואת כוכבים דבר שעושה אותו נבלה, לקדוש חלק הישראל, אף על גב דלב בר חיות, הוא שואל את הגמרא. עונה הגמרא, זה לא דומה. אומרת הגמרא, התם כיוון דלא אריבו בחולין, קרינינו בבהמה כל בכור. הכה כיוון דאריבו בחולין, לא קרינינו כל בכור. עונה הגמרא, הרי אני מסתכל מצד הבהמה. שם מה קורה לגבי נפל? יש פה 100% בהמה של ישראל, רק אין לו חיות. אומרת התורה, 100% של ישראל, גם בלא חיות, קדושתו, קדושת בכורה. אצלנו מה היה? היה שותף עובד כוכבים. אז בעצם החלק שאין בו חיות זה לא חלק של ישראל, זה חלק שבכלל לא שייך לישראל, שלא שייך בו צד בכורה. אז זה לא כל בבהמה, זה לא כל בבהמה, כבר לא שייך לדון פה קדושת בכורה. מספר את הגמרא, רבי אלעזר לא עלה לבית המדרש. רבי אלעזר לא עלה לבית המדרש, אשכחי לרב אסי, והוא פגש את רב אסי, אמר לי, מה אמרו רבני במדרש? מה חידשו היום בבית המדרש? אמר לי, הכי אמר רב יוחנן, כך חידש היום רב יוחנן בבית המדרש. אפילו מומקל, מה גורם לבהמה לצאת מקדושת בכורה, אם יש לנוכרי חלק, אפילו חלק הזה שעושה מומקל בבהמה, מה שקראנו אצל רבונה, אפילו אוזנו. עוד אמר רב יוחנן, והד אתנן, על אותה משנה בהמשך, תזיין, רחל שילדה מן עז, ועז שילדה מן רחל, פטורה מן הבכורה, ואם יש בו מקצת סימנים חייב, אם יש בו משהו שהוא דומה לאימא, אז כן חלה עליו קדושת בכורה. אומר רבי יוחנן, אבל זה מוגדר כמום קבוע, ולכן לשחוט עליו. זאת אומרת, אני רואה את זה עכשיו, השינוי זה סיבה לדון אותו כמום, ואיך אני מתנהג עם הבהמה? כמו בכור בעל מום. מה הדין של בכור בעל מום? מיד אני לוקח ושוחט אותו כחולין, אני לא צריך להביא אותו למזבח. גם זה אותו בהמה שילדה עז כמין רחל, לכן כמין עז, גם שיש קווי דמיון לאימא, ואני אומר שחל על זה קדושת בכורה, אבל זה לא בכור למזבח, זה בכור כבעל מום שבא לשחיטה. מברר את הגמרא, ודאי. בישלמה מום קל, מה רב יוחנן מחדש? בישלמה מום קל, חידוש גדול. כמה שמלן כרבונה, ולהפוק כמר הפיזה ורבה, כן, רב יוחנן אומר דבר גדול. אני פוסק כמו רבונה שאפילו אוזנו זה סיבה, עליבא דחכמים, לומר יד העובד כוכבים באמצע ולפתור אותו מן הבכורה, ולא צריך איבר שהנשמה תלויה בו שעושה אותו כדין של נבלה או טרפה. אלא מום קבוע, מהי כמה מה המסר? שברגע שהוא משונה, אז הוא מוגדר כמום קבוע, זה המסר של רבי יוחנן. דקייבן דאישתני הווה לימומה, תנינה, זו משנה בדף מן. אומרת המשנה, ופיו דומה כשל חזיר, הרי זה מום. אם יש לנו בחור של בהמה טהורה, והפה שלו דומה לשל חזיר, זה נחשב כמום. הנה, אתה רואה, כי שינוי נחשב מום, אז זה לא רבי יוחנן, זה משנה. אי וכי תימה, התם נשתנה בדבר שאין במינו קדושה בבחורה. הכה נשתנה בדבר שבמינו קדושה בבחורה. מה תגיד? יש חידוש ברבי יוחנן. כי שם השינוי זה שינוי כזה של פיו כשל חזיר. זה דבר כזה שלא שייך בוצת של בכורה. שינוי כזה זה מום קבוע. פה אני מדבר על רחל כמין אבס, כמין רחל. זה שינוי כזה שיש בו מצוות בכורה. אולי בכזה הגדרה זה לא מום קבוע. אומרת הגמרא, הנמי תנינא, גם זו משנה שמה במם עמוד ב'. אינו אחת גדולה ואחת קטנה. כשיש לי בהמה, עין גדולה, עין קטנה. ותנה, ועל זה למדנו בברייתא. גדולה, גדולה כשל עגל. קטנה, קטנה כשל אבב. והגדרה של גדולה זה כשל עגל. קטנה והגדרה כשל אבב. בשלמה קטנה כשל אבב, אני מבין מה החידוש. אין במינו קדוש בבחורה. שינוי כזה. הרי אבב אין בו צד בחורה. בחורה זה בבהמה, לא באופות. אז דבר כזה, שינוי כזה, זה סיבה לדון אותו כבעל מום. אלא גדולה כשל עגל. יש במינו קדוש בבחורה. אז למה אני עכשיו יבוא ויאמר שזה נחשב כמום? בהכרח, אל עליו משום דאמרינן כיוון דאישתני להווה לימומה, כיוון שיש פה שינוי מהנורמל, אז השינוי מחשיב את זה כמום קבוע. אם ככה, אף כל שינוי נאמר במשנה שזה דין של מום קבוע. מה רבי יוחנן חידש? עונה גמרא לא. אפשר שבעין גדולה ועין קטנה, למה זה באמת פוסל? משום דהווה לי שרוע, והתורה אומרת ששרוע פסול אצל מזבח. מה זה שרוע? עבר אחד גדול מחברו. אבל שינוי, שינוי זה יכול להיות שיש לו צמר, הוא כבש, ויש לו צמר כמו של עז. עז יש לו צמר של כלב, כבש. זה לא מקרה של שרוע. מי אומר שמום כזה זה נחשב כמום קבוע? זה רבי יוחנן בא לחדש שזה נחשב כמום קבוע שאפשר לשחוט עליו ולדון אותו כבחור בעל מום. אומרת הגמרא, הכנה ממסתברה. ההיגיון גם אומר שבאמת במשנה זה דין שרוע, ורבי יוחנן מחדש של שינוי נחשב כמום קבוע. למה דתנן? יש עוד משנה בדף מג. מומים אלו, אותם מומים שנמצאים בבהמה. ולגבי בכור, אנחנו באים ואומרים שזה פוסל. ביחס לאדם, בין קבועים, בין עוברים, פוסלים. אם היה מדובר פה עכשיו על כהן, כהן כזה שיש לו את המומים האלה שדיברנו בבהמה, הוא לא רשאי לעבוד עבודה, בין אם זה מום קבוע, בין אם זה מום עובר. יתר עליהם אדם. יותר מהבהמה, מצאנו באדם, עיניו, שתיהן גדולות, שתיהן קטנות, פוסל אותו לעבודה. ולמה? גבי אדם הוא דכתיב, איש איש מזרע אהרון, דבינן איש שווה בזרו של אהרון. מי רשאי לעשות עבודה? אחד שדומה ליתר רחב הכהנים. אבל אם הוא לא דומה ליתר רחב הכהנים, הוא לא רשאי לבוא ולעשות עבודה. אבל בהמה, אומרת הגמרא, שתיהם גדולות, שתיהם קטנות, לא אבי מומה. בכזה מקרה, זה לא יחשב כמום. מה קורה אבל? אחת גדולה ואחת קטנה, מה הייתה מה? למה באמת במקרה כזה שיש עין אחת גדולה ועין אחת קטנה, אז אנחנו אומרים שזה כן נחשב כמום. למה? אם משום שינוי, אפילו שתיהם גדולות, שתיהם קטנות נמי. אם הסיבה בגלל שיש פה שינוי, שינוי זה גם בשתיהם גדולות, שתיהם קטנות. אז למה בשתיהם קטנות, שתיהם גדולות, אתה לא קוראים שזה מום, רק באדם. ולגבי דבר כזה של אחת ואחת, זה נחשב כמום, אל עליו משום דהווה לי שרוע. זאת אומרת שאחת גדולה ואחת קטנה זה פוסל מהדאורייתא שבו, זה לא בגלל השינוי שבו. ורבי יוחנן מחדש שגם שינוי ידון אותו כדבר שפסול אצל מזבח. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. כי לעולם אם הלך משום שינוי, אפשר שמה שאני פוסל במשנה אחת גדולה ואחת קטנה זה משום שינוי. ושינוי הווה מומה. אי ודקקשי הלך אפילו שתיהם גדולות, שתיהם קטנות, אז למה זה לא שינוי? הטה ממחמת בריאות היתר, התרווי הוא בא אלה מברא, ממחמת כחישות היתר, התרווי הוא בא אלה מכחש. דהיינו, זה שיש מום רק באחת, זה מגלה על השינוי. כי זה שיש בשתיים זה לא שינוי. שתיים אני יכול לבוא ולומר שבשתיים זה בגלל שיש לו ראייה מאוד טובה, או לחלופין יש לו ראייה מאוד חלשה, אבל זה לא שינוי ממין אחר. אבל ברגע שיש אחד כזה ואחד כזה, זה מצב של שינוי, ומצב כזה של שינוי פוסל אותו, עושה אותו כבעל מום. ולכן כראיה לבוא ולהביא לי את זה ראיה, לומר שהחיסרון במשנה זה משום שרוע, ורבי יוחנן אומר משום מום של שינוי, זה לא ראיה. אבל החילוק בינו עומד. אני יכול עדיין לקבל שמה שהמשנה דנה זה משם איסור של שרוע, שזה בעצם דאורייתא, ובא רבי יוחנן ומחדש מה שלא ידעתי, שגם שינוי סתם בבהמה מבהמה אחרת זה נחשב כמום כזה שכבר לא עולה על גבי מזבח. מספר את הגמרא, אי גריוטה, יש בעיה, גזירת הכתוב, איש איש מזרע הכל, איש איש, האי גיורתא דהא ומסיילין אחיה חיותא לפיתומה. הייתה גיורת שאחים הנוכרים שלה, כדי שיהיה לה פרנסה, היו מוסרים לה בהמות לפתם, והיא הייתה מקבלת תמורה בוולדות. התוי לקמי דרבה, היא באה לפני רבה לשאול מה יהיה הדין בבהמה שהיא פטר רחם. אמר לה לדחש להדר, רבי יהודה דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבחורה. דהיינו אני סובר כדעת חכמים, שכיוון שיש פה יד עובד כוכבים באמצע, אין מי שחושש לרבי יהודה, ולכן לא צריך לנהוג בזה כלל קדושת בכורה. רב מרי ברחל, הווה להאי חיות. לרב מרי ברחל היה אדרים של בהמות. הווה מקנה לאודנה לעובד כוכבים, כשהיה לו בהמה שהייתה מתאברת פעם ראשונה כדי שלא ייכנס לבעיה של בכור, אז עוד במאי האם הוא היה מקנה את האוזן לעובד כוכבים, ממילא יד עובד כוכבים באמצע, ולא יהיה עליה קדושת בכורה. ומאידך, ואסר לו בגיזה ועבודה, ויעיב לו לכהנים. ומאידך הוא היה אוסר את זה בגיזה ועבודה כמו לגבי בכור, וגם היה נותן את זה לכהן כדין בכור. מה קרה? וקלי חיותה דרב מרי ברחל. מתו כל הבהמות העדר של רב מרי ברחל. שואלת הגמרא, וכי מאחר דאסר לו בגיזה ועבודה? ויעיב לו לכהנים, המים מקנים לו לאודני ולעובד כוכבים. אם המצב הוא כפי שאתה מצייר, שבעצם הוא נהג בזה דין של בכורה, אז בשביל מה הוא הלך ונתן את האוזן לעובד כוכבים? הרי הוא עשר את זה בגזע ועבודה בדיוק כמו בבכור, ומסר את זה לכהן כמו בבכור. עונה הגמרא, דלמאתי בהולידי תקלה. החשש היה לו רשי רבינו גרשום, זה שיבואו, יש לו עדר גדול, עלולים לבוא ולעשות בזה גיזה, עלולים לעבוד עם זה, ואז הוא יקשל בקדושת בכור. אז כדי להימנע מהתקלה, הוא הלך מצד אחד ונהג והוציא מזה את הקדושה כדי שלא יבואו לידי תקלה, אבל הוא לא רצה להיפטר מהחובה שלו, מהמצווה שלו לתת לכהן, ולתת לכהן הוא נתן כדינו.
אבל אין לו מצווה.
אומרת הגמרא, איך אם הייתה מה קלו חיות הזה רב מרי, אם ככה, אז למה באמת מתו הבהמות שלו? אומרת הגמרא, משום דמפקלו מקדושתיו. הסיבה לדבר, בגלל שהוא הפקיע אותם מקדושתם. קודם היה על זה קדושת בכורה, ועכשיו בעצם זה הפך להיות חולין לכל דבר, יש פה שותף עובד כוכבים, ולכן הוא נענש. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה, מותר לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאוויר העולם? מה הבעיה שהוא מפקלה מקדושתיו? מותר לבן אדם להכניס יד למאה האם, לפגוע בבכור כדי שהבכור הזה לא יהיה עליו קדושת בכורה. אז אם ככה מה הוא עשה שלא כעוגן שהוא צריך להיענש? עונה הגמרא, בטח, הטעם מקדושת מזבח כמפקלה, מקדושת כהן לא כמפקלה, הכה אפילו מקדושת כהן כמפקלה, זה לא דומה. שם זה נשאר בכור, רק זה יהיה בכור בעל מום, אז הוא נשאר בקדושתו. כאן הוא הולך ונותן אוזן לכהן, אז הוא מוציא ממנו קדושת בכורה. מוציא ממנו קדושת בכורה, הוא נענש. והיא בעת אימה, אומרת הגמרא, אכן באמת מותר להפקיע קדושת בכורה. אז מה החיסרון? רב מרי ברחל ידע להקנוי הקניין גמור. רב מרי ברחל עשה כדת וכדין. הוא ידע איך מקנים לכהן, לנוכרים. הוא הלך ומחר לו את האוזן, ועשה קניין, והקניין נעשה על ידי מעות, כי מעות קונות אצל עובד כוכבים, והכל נעשה כדת וכדין. וחזי להיני שחרינה, אבל הציבור שראה ברב מרי ברחל מודל, אז הציבור עשה כמותו. מה הם הבינו? ואביל ואביל וסבר רב מרי מילתא הוא דעבד, והם הבינו מה הוא עשה. הוא בא לגוי, אמר לו אני מקנה לך את האוזן, וזה מה שהם עשו. באו לגוי, לא עשו קניין עם האור, אלא הודיעו לו שהם מקנים לו את האוזן. התוצאה נשאר פה בחור, והם היו משוכנעים שהוא חולין, וממילא ואתי בא לידי תקלה, וכתוצאה מזה באו לידי תקלה שדו השתמשו גיזה עבודה, נהגו בו קדושה במקום כבחור כחולין. אז על זה רב מרי בר אכן נענה שהוא לא נזהר במה שהוא עשה, אבל אם באמת הוא עצמו עשה כדת וכדין, תוספות במקום מזכיר. וככה אנחנו פוסקים להלכה, וככה אנחנו נוהגים כיום, שהחשש הגדול שיש לנו מפני בכור, אין לנו בית מקדש. אף פעם בכור היו מעלים לבית המקדש, מקום רחוק, היו מביאים אותו לידי מום, אבל היום אין לנו אפשרות להעלות אותו, אז מה אני צריך לחכות שיפול בו מום ולמסור אותו לכהן? החששות הם מרובים שמא יבואו לידי תקלה, ולכן היום אנחנו כן מקנים לעובד כוכבים. רק תוספות רוצה לומר בשם רבינו תם למעלה דקמפה, מה שאין נזרים עכשיו ואף על פי שנענש רמי בר רב מרי לפי הפירוש הראשון כאן, פירש רבינו תם ומרי נענש לפי שהיה מקנה אוזנו של עובר, והיא כהפקעה בגוף העובר, אבל הקנאה בהם שריה, ואנחנו מקנים חלק באימא, ואז אם אני מקנה חלק באימא ולא חלק בעובר, אז אין את העול.